אתנה בניו יורק, נוסעים לראות את הכרת הטוב של הורים, של ילדים. אני חושב שאני למדתי מזה הרבה. אנשים באים בהמוניהם להכיר טוב לישיבה. אני חושב שזה חינוך מאוד מאוד גדול. אני גם בלוס אנג'לס נפגשתי עם משפחת רורי. אליהו עלה מלוס אנג'לס בגיל שנתיים, יחד עם הוריו. כל המשפחה נשארה בלוס אנג'לס. אז לפני הקבלת פנים של הישיבה, פגשתי את כל המשפחה. דיברתי על אישיותו וגדלותו של אליהו ועל הדברים האמוניים בעקבות האסון הנורא. וזה היה מפגש מאוד עוצמתי וחשוב. לצערי אני נאלצתי לקצר. אני הייתי צריך להישאר שלישי בלילה ורביעי בלילה לאסיפות הורים של ההורים של התלמידים שיבואו שנה הבאה. ובעקבות זה שגיסי, הרב שמעון אדלר, מי שהיה אחראי על החינוך הדתי בארץ, נפטר, אני החלטתי אחרי הדינה שאני מקדים את בואי, ואני עושה את הפגישות האלו טלפונית. אז הלילה ב-2:30 הייתה פגישה אחת, מחר הלילה הייתה פגישה השנייה. העדפתי לעשות את זה טלפונית ולהיות עם משפחתי. אני לא מזמן חזרתי מבית האבלים להכין את השיחה. התלבטתי אם לספר לכם על גיסי. אני מחויב מדין הכרת הטוב. קיבלתי ממנו הרבה עצות, הרבה חוכמה, הרבה תורה, שנים על גבי שנים. אתם לא מחויבים. ואחרי התלבטות החלטתי שאנחנו בעצם נלמד את הפרשה, וכדוגמאות לפרשה אני אביא מגיסי. ורק בשביל שנעצים את המסרים שבעצם נמצאים בפרשה עצמה. מרים מתה, ובעקבות כך מסתלק הבאר. כן, הגמרא אומרת בתענית, רבי יוסי בר יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, באר ענן ומן, באר בזכות מרים. מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר, ותמות שם מרים, ולא היה מים לידה. אז כל הסיפור של מי מריבה מתחיל מזה שמרים מתה, מסתלק הבאר, וממילא העם מתלונן, ואז מתחיל הסיפור שמה הקדוש ברוך הוא אומר למשה לדבר, ומשה מכה, וכו' וכו'. אומר המהרש"א, למה כשמרים מתה צריך להסתלק הבאר? הרי ברור מה היה ההמשך, שהעם מתלונן. אז אם הבאר הגיע בגלל מרים, גם כשמרים מתה, שהבאר ימשיך. העיקר שלא נגיע למצב של מי מריבה, עד כדי כך שבגלל זה משה לא נכנס לארץ. אז למה היה צריך לסלק את הבאר ברגע שמרים הולכת לעולמה? אומר המהרש"א, כי לכן ביטלו בשעת מיתת אלו שבזכותן באו, כן, לגבי הבאר ענן ומן, כדי שלא יעלה דעתם של ישראל, כי הבאר ענני הכבוד והמן באו להם בזכות עצמם. אז אומר המהרש"א, כדי שלא יהיה את המחשבה הזו של כוחי ועוצם ידי, שעם ישראל לא יגיד לעצמו, קיבלתי באר, קיבלתי מן, קיבלתי ענני כבוד, בגללי. בשביל זה היה ראוי שברגע שמרים מתה, מסתלק הבאר למרות הסיבוכים שיהיו אחר כך. הכל כדי שעם ישראל יבין שזה לא מדין כוחו, אלא מדין זכות אבות. אומר הרב אזרח, ביטולה של הבאר הביא על כלל ישראל את מי מריבה, מגפות ומניעת ארץ ישראל ממשה ואהרון. ללמדך עד היכן חובת הכרת הטוב מגיעה, והדגש על המילה הכרה, כן? אם המאיר לא הייתה מסתלקת, לא הייתה הכרה שזה בזכות מרים, שזה בזכות אבות, הייתה מחשבה שזה בזכותה. והכרת הטוב אין לך חובה גדולה ממנה. כדאי הוא הדבר להיכנס לסיכונים גדולים, לחששות שמעורות מי מריבה, ובשביל שהיא לא תוקלש הכרת הטוב. אז בשביל שתהיה הכרת הטוב ויבינו שהבאר הוא מתנה והוא לא בזכותם, היה שווה שזה יסתלק ברגע שמריה מתה, למרות כל הסיבוכים שהגיע אחר כך. דיברתי על זה שבדינר הרגשתי, בדינר של הישיבה, גם בלוס אנג'לס, גם בניו יורק, הרגשתי איך אנשים יש בהם את המידה הזו של הכרת הטוב. אנשים עוזבים את הכל ובאים רק כדי להכיר טוב לישיבה. מתוך הבנה שהבן שלהם יקבל בישיבה והם מרגישים חובה. אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. על כדי שתהיה הכרת הטוב של בני ישראל, שהבאר הוא מתנה, שווה לסלק אותו למרות כל הסיבוכים אחר כך. אז זו נקודה ראשונה. עכשיו בואו נראה, ניכנס לפרשה עצמה. בני ישראל מתלוננים, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה ועקל את העדה, ודיברתם אל הסלע, ויאמר להם שמעו נא אמורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים. ויאמר השם אל משה יען ולאהרון, תראו איזה דברים חריפים, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. מה היה החטא? שאלה ראשונה, כל המפרשים דנים. ואיך החטא הזה קשור בחוסר אמונה? מה פירוש המילים, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל? ידוע שיטת רש"י, אני אתייחס רק לשתי שיטות, יש יותר. כדעת יצחק אומר שהוא לא מביא עוד פירוש כדי שלא יהיה עוד חטא למשה ואהרון. ואני אתייחס לשתי השיטות העיקריות. רש"י אומר שהיה צריך לדבר אל הסלע ולא להכות, וצריך להבין איך זה קשור לנושא של יען לא האמנתם בי. הרמב״ם אומר שזה שהוא אמר שמעו נא אמורים וזה נבע מכעס, אז ממנו הוא לא יכול להנהיג את עם ישראל. מי שכועס לא יכול לחנך. וכמובן, עוד יותר קשה על הרמב״ם, אז מה זה קשור למילים יען לא האמנתם בי להקדישני? מה הכעס קשור לחוסר אמונה? נגיע לזה מיד, יש מהר"ן עצום וחשוב שצריך ללמוד אותו. אבל קודם כל אני רוצה להביא את הקדוש הדלייבי, שבעצם טוען שרש"י והרמב״ם הם אותה שיטה. לכאורה הם אומרים שני דברים שונים לחלוטין. רש"י אומר שהוא דיבר, היה צריך לדבר ולא להכות והוא היכה, והרמב״ם אומר שהוא כעס. איך שני הדברים האלה נהפכים להיות פירוש אחד? אומר הקדוש הדלייבי, ולצערי אני חושב שיש הרבה מאוד הורים שכשהם רוצים לחנך את בנם או להוכיח את בנם או לשפר את מעשיו, הקדוש הדלייבי לא נמצא מספיק בתוכם. תראו מה אומר הקדוש הדלייבי. והנה יש שני בחינות במוכיח שמוכיח את ישראל שיצאו רצון הבורא. יש שתי אפשרויות, כשאתה רוצה להגיד למישהו תהיה יותר טוב, יש שתי אפשרויות איך אתה עושה את זה. אחד, שמוכיח בדברים טובים. דהיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקום מחצב נפשו, נשמתו, אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא כבוד, וגודל הנחת רוח אשר הבורא התברך כביכול ממצוות כל איש ישראל, וגודל השמחה אשר בכל העולמות בשעות איש ישראל מצוות הבורא בזה. ובזה התוכחה מטה אל בני ישראל לעשות רצון הבורא, מקבל כל איש מישראל עול מלכות שמיים. הדרך הראשונה להוכיח זה להראות לך כמה אתה טוב, כמה אתה מסוגל, כמה אתה יכול להעצים את הבן אדם. ולהגיד הקדוש ברוך הוא מחכה לזה. בכלל לא נדבר על השלילי, נדבר על החיובי לתת אמון באדם, לדבר על החיובי ולהגדיל אותו מעלה. ומתוך זה שהוא מרגיש כל כך גדול וכל כך קרוב להשם, אז הוא מרגיש שהוא חייב להיות בסדר. הוא בן מלך. תן לו את ההרגשה של בן מלך, הוא כבר לבד ירצה להיות בסדר. אומר הקידוש של לוי, זה הדרך הראשונה. הדרך השנייה, יש שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים, עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא. כן, הדרך השנייה הוא לרדת על הבן אדם. דבר על השלילי שבו, על המרחק שלך לקדוש ברוך הוא. ממשיך הקידוש של לוי ואומר, והחילוק שביניהם, זה שמוכיח את ישראל בטוב, מעלה את נשמת ישראל למעלה גדולה. למעלה למעלה. הוא מספר תמיד בצדקת ובגדלות ישראל כמה גדול כוחם למעלה. וראו לו להיות מנהיג של ישראל. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אינו בבחינה הזו. והנה משה אמר בכאן שימון האמורים, הוכיח את ישראל בדברים קשים, לכך הוא צריך להקות את הסלע לעשות מה שנברא. כאילו היה מעלה את ישראל, כמו כוונת הקדוש ברוך הוא, ודיברתם אל השלע, אז היה מדבר אל הסלע. ונמצא זה גרם את זה וטעם אחד. בואו תשמעו טוב מה אומר הקדוש של לוי. אם אתה מעצים את ישראל, אתה מעצים את כל העולם כולו. אתה פשוט לוקח את כל העולם למעלה. אז הסלע מסוגל להוציא מים גם כשאתה מדבר אליו. אם אתה מנמיך את ישראל, אתה מנמיך את העולם. אז הדרך היחידה להוציא מים זה להכות על הסלע. לכן כשמשה אמר, שמעו נא המורים וכעס, וירד על ישראל וקרא להם המורים, הוא הנמיך את כל הבריאה. אז הדרך היחידה להוציא מים הייתה להכות. אז הוא נהנה של ההכאה, אבל ההכאה נבעה בגלל הכעס. אם הוא היה נותן להם דברים ומעצים אותם ומגדיל אותם, אז היה נוצר מציאות שכל העולם גדל. אם כל העולם גדל, הוא רק היה מדבר אל הסלע, מיד הסלע היה מוציא מים. לכן אומר הקדוש הפלאי, בשני הפירושים אומרו את הדבר. אני חושב שיש לנו חובה, כל בן אדם שאנחנו פוגשים, להעצים אותו, לראות בו את הנקודות הטובות, והייתי אומר גם להעצים את עצמנו. יש חבר'ה שדווקא בגלל האמת שלהם ועבודת השם שלהם, הם מאוד ביקורתיים כלפי עצמם. והביקורתיות הזו מורידה אותם למטה. הם עושים את זה לשם שמיים, אבל זה מוריד אותם למטה. אדם צריך להאמין בשני, להאמין בעצמו, להיות מסובב כל הזמן בראייה של הטוב, אבל טוב אמיתי, לא טוב שקרי. ודרך זה לעבוד את הקדוש ברוך. כן, האמרמת אומר, שום מרע איך? על ידי עשה טוב. הוא מוסיף כאילו מילה. אל תתייחס לרע, אל תדבר על הרע. אם אתה אומר שאתה רע, הפוך אתה מטביע בך את הרע. אלא שום מרע על ידי עשה טוב. אני אמרתי שאני מבקש, אני מדבר על שלוש רעיונות מהפרשה, ואני מבקש לתת דוגמאות מגיסי, רק כדי להעצים את העניין. מפעל חייו של גיסי היה ישיבת חברותה. לקחת ילדים שנפלטו מכל מערכת אחרת של החינוך, ילדים מתוך החינוך הדתי הדתי, שלא האמינו לעצמם, לא האמינו במערכת, לא האמינו בכלום, לכנס אותם ללמוד תורה, להראות בהם את הנקודות המיוחדות בהם, להעצים אותם, ובצורה כזאת שהם יעצימו את עצמם. הוא אמר שזה שאנחנו מלמדים דווקא אנגלית ומתמטיקה וכל מיני דברים לוגיקים, זה יוצר מציאות שיש אנשים שלזה לא מתחברים וממילא מרגישים את עצמם כישלון. אבל אם אנחנו נלמד אותם דברים אחרים שדורשים כישורים אחרים, להיות נווט, כל מיני דברים אחרים, הם פתאום יאמינו בעצמם, והם יאמינו בעצמם והם ירצו להיות מצוינים, אז הם גם ירצו ללמוד גמרא ומתמטיקה ואנגלית מבחירתם לאור זה שהם כבר מאמינים בעצמם. בהתחלה אף אחד לא האמינו שזה יעבוד. הוא אמר, תנו לי את הניסיון. הוא הלך וקיבץ את הנערים האלה, הקים ישיבה של תורה, נתן להם את מה שהם טובים בו, אם זה מוזיקה ואם זה נווטות ואם זה דברים אחרים, העצים אותם, הגדיל אותם, ואז הם באו מעצמם ואמרו, רגע, אבל איך אני יכול להיות מצוין בתחום, אם אני לא יודע שום דבר באנגלית ומתמטיקה וגמרא וכו', מעצמם הם ביקשו ללמוד את זה. אני לצערי, מהמחויבות לישיבה, למרות שידעתי שהמצב קשה, לא הייתי בהלוויה, אבל שמעתי את ההספדים בטלפון. אני אתן לכם רק דוגמה מתלמיד שדיבר בהלוויה. והוא כותב את הדברים הבאים. לפני, הוא אמר את הדברים הבאים. לפני למעלה מ-20 שנה אספת אותנו, עברת, עשית חוגי בית, היינו ילדים שמערכת החינוך לא ראתה אותם, זרוקים בצדי הדרך שמערכת החינוך הדתי, היינו פצועים, מצולקים, חסרי אמון במערכת, במבוגרים ובעולם בכלל. בהתחלה לנו קשה לתת אמון בך. חשבנו עוד איזה מבוגר משופם, עם שפה מומחה לחינוך. אבל אתה ברגישות מיוחדת, נכנסת לחיינו, האמנת בנו, החזרת לנו את הביטחון בעולם שעבד לנו. אתה בא להרגיש שאנחנו מיוחדים. וזה לא היה סתם מהשפה לחוץ כטקטיקה חינוכית. לא יכולת להסתובב בעולם בידיעה שיש ילדים שלא מוצאים להם משהו טוב, תכונה מיוחדת אחת. זו הייתה גישה מהפכנית. אנחנו חייבים לך את חיינו. לא רק אנחנו, פליטי המערכת, אלא דור שלם שאנשי חינוך יישמו את דרכך החינוכית. בטח יכתבו הרבה. אנחנו לא נצטרך לקרוא מאמרים בשביל לדעת את זה. אצלנו היה אפשר לראות בעיניים שלך, כשהסתכלת עלינו, לב גדול, אהבה גדולה, והכרה שלכל ילד או לכל אדם יש נקודה מיוחדת משלו. תתן חלקנו בתורתך. זה המסר הראשון שאני מבקש להעביר מהפרשה. כשאדם רואה טוב, הוא מעצים את העולם. אדם רואה רע, הוא מנמיך את העולם. ואנחנו צריכים להתרגל. ואני אומר את זה עוד פעם, גם כלפי עצמנו. וגם כלפי כל מי שאנחנו פוגשים בעולם. תמיד לראות את הטוב בו, להעצים את הטוב בו, להאמין בו, ולהגדיל את הדבר. זה אחד הדברים המרכזיים שאני אישית למדתי מכיסא היקר. עכשיו בואו נדרך עמוק יותר. נקודה מספר 2. הרמב״ם אומר שהחטא היה שימון האמורים, כעס. מה זה קשור ליען לא האמנתם בי? מה זה קשור לאמונה? אומר המהר"ל, והמהר"ל הזה הוא חשוב ביותר, הוא יחזיר אותנו לאבא של אליהו גם. אומר המהר"ל, פירוש זה כאשר מאמר משה שימון האמורים דרך כעס, וכן מה שהיכה עצרו פעמיים, הכל על דרך כעס, ודבר זה לא היה ראוי לו, כי מאחר שעשה הקדוש ברוך הוא נס, ראוי היה לו להתחזק ולהתגבר באמונה בקדוש ברוך הוא. ואם היה מתחזק ומתגבר באמונה, היה לו מתחדש השמחה, ולא היה עושה את זה דרך כעס. כי הנס שנעשה להם להוציא מים מביא אמונה, והיה למשה ולאהרון להתחזק באמונה, ולכן זו הכוונה יען אשר לא האמנתם בי. אתה יודע ממה נבע הכעס? הכעס נבע מחוסר אמונה, כי מי שמאמין יש לו שמחה. וכשקורה נס לעם ישראל, הרי זה מוסיף באמונה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בחוש. הנה, סלע מוציא מים. אז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בחוש. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בחוש? בחוש? אתה רואה כבר שמחה עצומה. מי ששמח, לא כועס. משה רבינו כעס, שמחה, סימן שהנס הזה לא רומם אותו, לא העלה אותו. לא רומם אותו, לא העלה אותו? יאללה, לא האמנתם. זה הקשר בין חוסר אמונה לבין הכעס של משה רבינו. תזכרו את מה שאמר אבא של אליהו. כשהיינו אצלו בלילה הראשון יחד עם הרב בן יעקב, הרב לויה. תמיד אמרתי לאליהו שאני רוצה שיהיה רוחני ויהיה שמח. אחרי בית חם פעם אחת הוא בא אליי והוא אמר, רבה זה אותו דבר, רוחניות מביאה שמחה, למה אתה אמרת לי שיש שני דברים? אמרתי לו, אני תמיד ידעתי זה אותו דבר, ורציתי שאתה תגלה את זה בעצמך. זה המסר השני שאני מבקש להעביר. המסר הראשון זה לראות תמיד הטוב, המסר השני זה ההבנה שאמונה אמיתית מביאה שמחה. כיסי בחודשים האחרונים היה מאוד מאוד חולה. וידע לקראת מה הוא הולך. וקרה משהו מדהים. הוא ניחם את המשפחה יותר ממה שאני המשפחה נחמה אותו. פעם אחת באתי לבקר אותו, ישבנו ודיברנו, זה עוד היה בתקופה שהוא יכל לדבר הרבה, ואז הוא אמר לי, תראה, אני לא מפחד מהמוות. אם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהחיים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ממש ראית איך אמונה, אולי המילה שמחה לא נכונה, אבל המילה השלמה עם המצב, ביטחון בהשם, שלמות. כן, המערב אומר שאמונה מביאה לשלמות. כאשר האדם הוא בשמחה ובשלמות, כאשר הוא בתורה ובשלמות. היה מדהים לראות בחודשים האחרונים, לא רק שגיסי לא התלונן ולא שאל למה זה קורה וכו' וכו'. אלא ראית איזושהי שלימות עצומה בקבלת הדבר. כינס את המשפחה ואמר להם שהוא מבקש שהם ימשיכו הלאה להיות שמחים ולעבוד את השם בשמחה. הוא הולך למקום שכולו טוב. הוא מבקש שכל המשפחה תהיה יחד בשמחה גדולה. וזה נובע מאמונה, זה לא נובע, היה לו אופטימיות עצומה. הוא זה שנתן אופטימיות במשפחה במקום שהמשפחה תיתן לו. אבל באמת, כל פעם שדיברת איתו, הרגשת שזה נובע מאמונה גדולה. ובדיוק מה שמהר"ן אומר, שאמונה מביאה לשלמות. וזה המסר השני שאני מבקש להעביר. אני חושב שאחד הדברים שמייחדים את הבית מדרש שלנו זה לימוד תורה מתוך שמחה. לימוד תורה עם רוח, לימוד תורה עם התלהבות. דיברתי על זה גם בדינה. גם בלוס אנג'לס, גם בניו יורק. כי הדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה ההבנה שלימוד התורה הופך אותי לאדם שלם יותר, לאדם שמחובר להשם, וזה צריך לגרום לי לשמחה עצומה. אדם חולה מאוד, יודע מה קורה איתו, ואומר, אני הולך לעולם שכולו טוב. מתוך אמונה גדולה. ולכן משה רבינו שכועס, אומר המהר"ן, זה נובע מחוסר אמונה. בגלל שהנס היה צריך לגרום לאמונה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בחוש, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בחוש, אז ממנה זה צריך לקרום לך לאמונה, ואמונה הייתה צריכה לקרום לשמחה, וממנה להסתכל על עם ישראל בצד הטוב, ולא להגיד שאמונה מורה. וזה שהוא לא קיבל את הדבר הזה, ואמר שאמונה מורים,
זה מראה שהוא לא קיבל את האמונה מתוך הנס. זה מראה, לא יכולים להגיד, אבל זה הפשט של הפסוקים של המילים, ששמעו נא המורים קשור ליען לא האמנתם בי. נקודה מספר 2. נקודה מספר ראשון היה העצמה של האדם, האהבה של כל אדם, ההבנה שלכל אדם יש דברים טובים, ואנחנו חייבים להעצים אותם, ודרכם גם מה שלא טוב ישתלם. ולא לרדת על האנשים, ולא לרדת על עצמי, אלא למצוא בעצמי את הצו הטוב, לעבוד איתו, ודרכו יהיה סור מרע על ידי עשה טוב. והנקודה השנייה, בכל זה אני מבקש את השיחה היום להגניש לעילוי נשמתו של גיסי, הרב שמעון הלוי בן מתתיה. והנקודה השנייה, זה הנקודה הזו של אמונה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. תראו עכשיו איך שתי הנקודות מתחברות. למה דווקא ישר לב יש לו שמחה? ומה זה ישר לב? אומר אור החיים, המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ מיכולתו של האדם. זה לא מביא לשמחה. אבל אם האדם מבין שבתוכו יש את העושר, אז הוא יהיה שמח. אז מה זה ישר לב? זה האדם שמוצא את הנקודות הטובות בתוכו. לא אומר, אילו הייתי, אז הייתי שמח. כי זה בריחה מאחריות. כן, אם השם היה בורא אותי אחרת, יכולתי להצליח. לא, הוא ברא אותך כך כי הוא רוצה שעם זה תצליח, לא שתברח מאחריות ותגיד מה הייתי אחר. לכן הישר לב זה מי שמוצא את הנקודות הטובות בתוכו. לא מחפש את העושר החוצה, מחפש את העושר בפנים. לכן שתי הנקודות שדיברנו, העצמה והאמונה והשמחה, הרוחיים קושר אותם יחד. אומר הרב קוק בעולת ראייה, גם כן קשור לישרי לב שמחה, וקשור לנושא של אמונה שדיברנו. כאשר אדם מגיע לדרגה של עשה רצונו כרצונך, רצונו הוא תמיד לעשות רצון השם, הרי הוא מיושר על פי הרצון האלוקי, האדם הזה תרוי תמיד בשמחה. ולשום קשור לדבות לריבונו של עולם. אז מה זה ישר לב לפי הרב קוק בעולת ראייה? אדם שמבין שכל מטרת חייו לעשות את רצון השם. לכל דילמה שיש לו בחיים, אם הוא היה יכול להרים טלפון, הוא היה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים עכשיו? איש אמת. איש אידיאליסט. אדם שעושה את הדברים באמת שלהם, ומנסה לא לחשוב על עצמו בכלל, אלא מנסה כל הזמן לעשות את רצון הבורא, מגיע לדרגה של עשה רצונו כרצונך. הוא תמיד יהיה בשמחה, כי הוא מרגיש שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, ההחלטות שלו הן החלטות של השם. אז הדביקות הזו בהשם גורם אותו לשמחה. ככה הרב קוק מסביר מה זה ישרי לב. ישר לב זה אדם שעושה רצון השם רצונו. איש אמת. אדם שלא שם את עצמו במרכז, שם את ריבונו של עולם במרכז, שם את עם ישראל, תורת ישראל במרכז. הרבה מאוד פעמים כשדיברתי עם גיסי, על הרבה מאוד נושאים, במשך השנים, ממש ראיתי את המשפט הזה, עשה רצונו כרצונך. כל מה שהעסיק אותו זה האמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בכלל לא שם את עצמו באמצע. הסכים להקדיש את כל חייו לחינוך ילדי ישראל, כמו שראינו קודם, בכל תחנות חיים שהוא היה נדד ממקום למקום וכולי, מתוך הבנה שזה מה שהשם רוצה. ובמילא הוא זכה לישרי לב שמחה. והיה בשמחה כל חייו, וזה מה שאמר למשפחתו, שהיה לו חיים מאוד מיוחדים, ולכן הוא מבקש שיצטערו, אבל בפרופורציה, כי הוא הולך לעולם שכולו טוב מתוך החיים המיוחדים שהיו. ולשם חבר'ה כולנו צריכים לשאוף, להגיע, לצאת מהנוחיות שלנו, להגיע למצב הזה שעשה רצונו כרצונך. ואדם שכל הזמן חי, שהוא בעצם עושה, הוא שליח, הוא לא חי את עצמו, הוא חי את ריבונו של עולם, ומרגיש ייעוד בחיים, ומרגיש מטרה בחיים, אז במילא הוא גם מרגיש שמח, מרגיש מסופק. וזה הפשט, ישראל לב שמחה. והם מביא אותי לנקודה האחרונה. דיברנו שבוע שעבר, דיברתי על זה בדינר, שאחד הדברים שמייחדים את הישיבה שלנו, ואני לא אחזור לשלושת הקטעים שלמדנו, אלא רק על הנקודה האחרונה, זה שהאני של האדם צריך לכלול את כל עם ישראל. וזה היה גיסי. כל הזמן חשב מה עם ישראל צריך, מה ילדי ישראל צריכים. גם כשהיה ראש המינהל החינוך דתי וכו' וכו', איך להעניק את לימוד הגמרא, ועוד הרבה מאוד דברים. ובכלל לא חשב על עצמו. אבל כשהיה לי את האפשרות במטוס לחזור, וכבר ידעתי על האסון הנורא לצערי, שאלתי את עצמי איך באמת מגיעים לזה. איך מגיעים לזה שאדם לא שם את עצמו במרכז, ושם את עם ישראל במרכז. ואני חושב שיש שלוש נקודות. דבר ראשון זה אמת. מי שלא אמיתי, אז יחשוב על עצמו. מי שאמיתי, יחשוב על רצון הבורא, ממני ישים את עם ישראל במרכז. אך הנקודה של האמת, היא בעצם הפשט שאני יהפך להיות כלל ישראל. יש משנה באבות מאוד מעניינת. רבי יוחנן בן זכאי שואל מהו דרך ישרה שיבור בו עליו. אז אחד אומר חבר טוב, אחד אומר שכן טוב, אחד אומר עין טובה, אחד אומר רואה את הנולד, ורבי זה אומר לב טוב. ואז רבי יוחנן בן זכאי אומר, מי שיש לו לב טוב, זה כולל את הכל. שואלים מפרשי המשנה, אני מבין מי שיש לו לב טוב, זה כולל שכן טוב, עין טובה, חבר טוב, זה בכל מובן. הוא תמיד רואה טוב. אבל איך זה קשור לרואה את הנולד? איך הוא רואה את הנולד? הוא חלק מלב טוב. הפשט הוא שמי שאין לו לב טוב הוא תקוע בעצמו. הוא תקוע בהווה. הוא לא יכול לראות תהליכים. אדם ממורמר, אדם שלא טוב לו, כל מה שם את עצמו במרכז. הוא לא יכול לראות תהליך. הוא לא יכול לראות את הנולד. הוא תקוע בהווה. מי שיש לו לב טוב, משוחרר לחוות תהליך. ממנו הוא יכול לראות את הנולד. הוא נפשית לא חושב על עצמו. כשהוא אדם לא חושב על עצמו, הוא יכול לראות תהליך. כשהוא לא יכול לראות תהליך, זה כך. הרבה פעמים כשדיברתי על גיסי, על נקודה מסוימת, בוא נתראה, עכשיו זה ככה, עוד כמה שנים זה יהיה ככה וככה וככה. הוא ראה תהליך. לא נפגשתי עם עוד בן אדם בחיים, שככה יכל לראות תהליכים. גם במינהל החינוך דתי הוא תמיד דיבר על התהליכים. אנחנו רוצים להגיע לשם, מה השלבים שאנחנו רוצים להגיע לשם.
זה הרואה את הנולד, והרואה את הנולד נובע מלב טוב. כי מי שאין לו לב טוב, הוא תקוע בהווה. מי שיש לו לב טוב, מבין שבעצם ההווה הוא תוצר של העבר והוא מקפצה לעתיד. והוא רואה תהליך. גם אנחנו שבונים את האישיות שלנו ורוצים לתת לעם ישראל, חייבים לראות תהליך. לשאוף, לראות לאן אנחנו רוצים להגיע. ולא להיתקע בהווה. אלא להגיד, אני רוצה להגיע לשם, והדרך להגיע לשם הוא על ידי א', ב', ג', ד', אבל לחוות תהליך, לראות תהליך וכו'. ולכן הדרך להגיע לזה שהאדם ישים את עם ישראל במרכז, זה להיות איש אמת, להיות לב טוב, או לראות תהליכם. כי נתינה לעם ישראל זה לא זבנג וגמר.
כשאדם עושה בעצמו, אז אדם יכול, חסר לו משהו, קונה, כמה דקות יוכל לפתור בעיה, לפחות בצורה שטחית. נזינה לעם ישראל היא אף פעם לא כעת, היא רק תהליכים גדולים. זה בעצם המסרים העיקריים. קדושת הלוי, אדם שמעצים את השני, מעצים את עצמו, מעצים את כל העולם, וזה הדרך לתת חינוך לילדים. ואני אומר לכם, אני פגשתי המון הורים שלצערי יורדים אל הילד במקום לרומם אותו. חינוך הוא רק בנוי על אהבה ואמון. זה המסר הראשון. אמונה שמביאה לשמחה, זה המסר השני. והמסר השלישי זה לשים את עם ישראל במרכז על ידי אמת, על ידי ראיית תהליכים הרואה את הנולד ועל ידי ג'פטו. ואני מבקש לגמור במסר רביעי. אני מרגיש שהרבה פעמים, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך מערכת של עולם שמתנהלת, אין לנו מספיק את הרגשה שאנחנו יכולים לשנות עולם. אני יכול לקדם קצת, אבל כל העולם יש לו את הדינמיקה שלו. אומר ילד בהלוויה, ואומר, אני מדבר בשם אלפי תלמידים שאנחנו חייבים לך את החיים. עשית משהו שאף אחד אחר לא עשה. קמת מוסד שלא היה כמוהו במדינה. ומה שאני רוצה ללמוד מזה, שאני חושב שלכל אחד יש כוח לפרוץ דרך. על ידי שנאמין בעצמנו, על ידי שניתן את זה לעם ישראל, ונעשה את הדברים לשם שמיים. אבל לא להיות מתוך תחושה, זהו, זה המערכת, אפשר לשנות אותה. אם נגיסי הייתה את התחושה הזאת, הוא לא היה מקים לו את חברותה, ולא נהיה ראש המנהל החינוך הדתי, ולא שום דבר. אבל מתוך פריצת הדרך, מתוך ההבנה, כן, קדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני יכול לשנות דברים. על ידי האמון, על ידי כל הדברים שדיברנו. ואני חושב שכל אחד מאיתנו ייקח את הנקודה הזאת, שאנחנו צריכים לפרוץ דרך, אנחנו צריכים לשנות דברים בעם ישראל, אנחנו צריכים להעצים את עם ישראל, להגדיל אותו בתורה, במעשים טובים, בחיבור בין כולם, באחדות. יהי רצון שכל אחד מאיתנו ייקח את המסרים האלו של העצמה, של אמונה שמביאה לשלימות ושמחה, של עשייה, של עם ישראל במרכז ושל פריצת דרך. כך נזכה כולנו להגיע לישרי לב שמחה.